שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום, רמנדי אור. שבוע חדש בפתח, ולא סתם שבוע. ערב מתן תורה. ערב חג השבועות, ערב זמן מתן תורתנו. הלב מתרונן, הלב מתרגש. החג הגדול ביותר. איך אמר רב יוסף? שלמדתי תורה ונתרוממתי. החג שקידש אותנו מכל האומות, שרומם אותנו מעל כל בני האדם, החג שנותן סיבה לקום בבוקר, נותן משמעות לחיים, נותן עומק לחיים, החג שנותן לנו מקום לרוות את הצמאון. יהודי קם בבוקר, יהודי נמצא בערב, מרגיש כזו ריקנות, מרגיש כזה חלל מכל השטויות סביבו, והוא רץ אל מי התורה לרוות צמאונו כמו תינוק שצועק אבא. זה המתנה של חג השבועות. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אומר האדמו"ר הזקן בפרק מ"ו בתניא, כאדם המקדש אישה, להיות עמה בייחוד גמור, כן הקדוש ברוך הוא מקיף אותנו וחודר בנו, ונמצא עם כל אחד מאיתנו. כשיהודי ממלמל אות של תורה, כשיהודי מקיף את עצמו במצווה, כשיהודי מקשר את עצמו עם עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לדבר היום, על אחת הנקודות המרוממות ביותר וגם היפות ביותר. ניגשתי לזה בצורה מאוד מאוד פיקנטית. על השינוי שמחולל את התורה באדם. על ההבנה שיהודי שלמד ויהודי שלא למד. זה לא אותו אדם אפילו. זה לא אותה מציאות, זה לא אותו ראש, זה לא אותו לב. זה לא אותה אישיות בכלל. כדי להבין את העניין, נתחיל עם נקודה מאוד מאוד פיקנטית שעומדת בפני עצמה, מרתקת בפני עצמה. רגע, אני צריך להתייעץ עם הרבה. רגע, אני צריך להתייעץ עם הרוב, עם הראש ישיבה. כל אחד מתייעץ עם מישהו. אפשר כבר להגיד מזל טוב. נו, נפגשו. אפשר כבר להגיד מזל טוב. עוד לא אפשר עוד להגיד מזל טוב. הוא צריך לעלות לירושלים להתייעץ עם הרבה. הוא צריך לעלות לירושלים להתייעץ עם הראש ישיבה שלו. הוא צריך לכתוב לרבה. כל אחד מכיר את המטבע הזה אצל יהודים מראי שמיים. עוד לא דיברתי עם הרבה שלי. עוד לא דיברתי עם הרב שלי. עוד לא דיברתי עם הראש ישיבה שלי, בכל קהילה כמנהגה. אנשים דתיים הם לא יודעים לקבל החלטות? אנשים דתיים הם אנשים הססנים, חלשים? למה צריכים להתייעץ עם הרבה? למה צריכים להתייעץ עם הרב שלך? למה צריכים להתייעץ עם הראש ישיבה שלך? מה הוא יודע שאתה לא יודע? להפך, אתה סויכר. אתה מבין בענייני העולם. הוא לא סויכר. הוא לא יודע צורת מטבע. אז מה אתה הולך אליו? אתה מכיר את הילד שלך, את הילדה שלך. אתה מכיר את המחותן שהציעו לך. שכן בדלת ממול, בן דוד שלישי. אתה מכיר את האנשים היטב. אז מה אתה הולך לשאול את הרבי שלך? שהוא לא מכיר לא את הבן שלך ולא את המשודכת. אז מה העניין הזה שאנשים דתיים הולכים להתייעץ עם רבנים? רגע, האם לעבור דירה? אני צריך להתייעץ עם הרבי שלי. ראית את הדירה, אשתך אהבה אותה. יש אור, יש כיווני אוויר. נו מה חסר, לך תחתום. בונה עולם בקניין. מה הסיפור? מה העניין הזה? אני רוצה לשמוע דעת תורה. מה פשט דעת תורה? אני רוצה להסביר מה פשט דעת תורה לפי התפיסה של אדמו"ר הזקן בפרק ה' בתניא. כדי להבין את זה, בואו נשאל שאלה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת. על מה המלאכים התקוטטו? על מה המלאכים התרכזו כל כך? אין מכונת שכפו למעלה? אין מכונת צילום למעלה? מה המלאכים מזדעקים? מה אנוש כי תזכרנו? תנה אותך על השמיים? אי אפשר להדפיס את התורה בשני עותקים, עותק אחד למלאכים, עותק אחד לבני האדם. כולם מכירים את הגמרא, עולה משה רבינו למעלה, והמלאכים תוקפים. אנחנו השכנים, אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו קרובים מדין בר מצרה. מה אתה נותן לבני האדם חמדה גנוזה? ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תענה להם תשובה. הוא אומר, אני פוחד, אחוז בכיסא הכבוד. ומשה רבינו צריך לענות. כלום אב והם יש ביניכם, כלום ממצרים ירדתם, לגויים השתעבדתם, יצר הרע יש ביניכם. לא מבין, מה שרבנו היה צריך להגיד? מה רעש? מה זעקה? הקדוש ברוך הוא תיתן את התורה בשני עותקים. עותק אחד יישאר למלאכים, עותק אחד יישאר לנו. תעשה ארבעה לוחות הברית, לא שני לוחות הברית, שניים להם ושניים לנו. הרי מוישה רבינו ביומו האחרון בחיים העניק לעם ישראל 13 ספרי תורה. אז היה מעתיק את ספר תורה בעותק 14 ומשאיר אותו למלאכים, מגיש אותו למלאכים. על מה המלאכים כעסו כל כך? תנה אותך על השמיים. אותה שאלה כביכול לא עולה רק על המלאכים, עולה על ריבונו של עולם בעצמו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אחרי מתן תורה, פרשת תרומה, מבקש הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, תעשו לי מקדש. לך? השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, ואף כי הבית הזה, אתה צריך משכן? אתה צריך מקדש? למה אתה צריך משכן? אתה הרי אין סוף. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה הוא שייך לבית? מה הוא שייך למשכן? אלא אומר המדרש, עשו לי מקדש, תעשו לי מקום קרוב לתורה. כי היות שנתתי לכם את התורה, והתורה נמצאת עכשיו במשכן, התורה, לוחות הברית נמצאים בארון הברית, אז תעשו לי כיתון קטן, על יד קודש, על יד לוחות הברית, שאני אוכל להיות, להישאר קרוב לתורה. להישאר קרוב לבעיה אצלו שעשויים. לאותה תורה שהוא מתענג בה בשלוש שעות של בוקר. למה הדבר דומה אומר המדרש? למלך שהייתה לו בת יחידה. הוא בא מלך ממדינה אחרת ולקח אותה. עשו חתונה גדולה. ובסוף השבע ברכות רוצה החתן לקחת אותה לבית הוריו. הוא גם בן מלך. הוא מתכוון להיות, לרשת את אביו במדינה הסמוכה. אז הוא לוקח איתו את קלתו, את אשתו הצעירה, לוקח אותה לשם. לפני שהם עוזבים, מתיישב המלך עם החתן ואומר לו, תשמע, לקחת את ביתי, להשאיר אותה פה, איני יכול. להגיד לך שתשאיר אותה פה, אני לא יכול, היא אשתך. להגיד לך להישאר פה, אני גם לא יכול. עליך ללכת לשם, עליך לרדת לתחתונים, לרדת לארץ. מה אני אבל גם להיפרד מביתי, אני גם לא יכול. אז מה אני מבקש ממך? עשו לי כיתון קטן. מקום קטן שאני אוכל מפעם לפעם לבוא, ולהיות קרוב אליכם, להיות קרוב לבת שלי. זה הרעיון של המשכן, ועשו לי משכן, תעשו לי מקום קטן, שאני אוכל להיות קרוב אל התורה. והשאלה נשאלת שבעתיים. ריבונו של עולם, אם אתה נותן את התורה, היא לא נשארת גם אצלך. וכי התורה היא יהלום שיש ממנו רק עותק אחד. וכי התורה היא אוצר כזה, שאי אפשר לשכפל אותו. מה הולך פה? על מה רבים? על מה מתקוטטים? עוד שאלה, שואל אחידה, שואל שאלה יפה מאוד. בכלל, מה המלאכים מזדעקים עכשיו? מה ריבונו של עולם מבקש עכשיו ועשו למקדש? הרי דורות על גבי דורות שהתורה נמצאת למטה. הרי כבר אברהם אבינו קיים כל התורה. אנחנו יודעים שזה גם קשור מאוד הרי למנהגי החלב וחג השבועות, לאכילת חלב וחג השבועות. כתוב שכשאברהם אבינו מארח את המלאכים, התורה מדגדקת לומר, ויקח חמאה וחלב בין הבקר. למה הוא מקדים חמאה וחלב לבין הבקר? להפך, הרי הבשר חשוב יותר. אז היה צריך להתחיל עם הבשר, היה צריך להקדים את הבשר. למה מקדימים את החמאה והחלב? כי אברהם אבינו נזהר במצוות בשר בחלב, באיסור בשר בחלב. לכן הוא נותן קודם חלב, כדי שאחרי שעה או חצי שעה, הוא יוכל לתת בקר. אבל אם היה נותן קודם בשר, היו צריכים המלאכים לחכות זמן ארוך. הוא לא רוצה לעכב אותם, והוא עומד עליהם תחת העץ. הוא לא רוצה לעכב אותם עם הארוחה. וכך הרי אומרת התורה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אומר רשי שאברהם אבינו שמר, אפילו שניות להריות, אפילו עירוב תבשילין, אפילו גזרות דרבנן. אז למה המלאכים לא הזדעקו כבר אז, שהאבות לוקחים להם את התורה? מה פתאום במתן תורה, כשמשה רבינו מקבל את התורה, פתאום המלאכים הזדעקים? מה אנוש כי תזכרנו, תנה אותך על השמיים. אגב, עד איכן מגיעים הדברים? כתוב שהמלאכים שמו עין הרע בעם ישראל, ולכן לוחות ראשונות נשברו. כולנו מכירים את דברי התנחומה, לוחות ראשונות שניתנו ברעש, נשברו, לוחות שניות שניתנו בלחש, ושאין לך יפה מן הצניעה, מן הצנעה, נשמרו. פסולך, לבדך, כי אין לך יפה מן הצנעה. והמפרשים שואלים, מה פירוש לוחות ראשונות ניתנו ברעש, נשברו מפני עין הרע? עין הרע של מי? עין הרע של המלאכים. שהקפידו על זה שהוא לא נותן הודו על השמיים. ואתה שואל מה הנזק, מה הגזלה, מה הקפידה שגורמת לעין הרע, שישכפל את התורה פעמיים. יש רעיון מיוחד מאוד. יש גם מאמר חסידות מהרבי, שמצאתי שהוא אומר את התובנה הזו, הוא לא מתייחס לשאלה הזו, אבל הוא אומר את התובנה הזו ביחס למתן תורה. הכל נמצא במילים מתן תורה. מתן תורה, מה פשוט מתן תורה? נותן התורה. בירחנו בבוקר, נותן התורה, ונתן לנו את תורתו. מה פשוט נתן? הקדוש ברוך הוא העביר את התורה מרשות לרשות. בוודאי שאפשר לשכפל את התורה פעמיים, אבל לא זה היה מתן תורה. מתן תורה פירושו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, נתן לחכמי ישראל את השליטה בתורה עצמה. הוא נתן לחכמי ישראל את היכולת לפתח את התורה שבכתב, את רזי התורה שבכתב, לפי הבנתם ושכלם, ונתן להם את אפשרות להכריע במחלוקת. ואם כן, הוא נתן להם את השליטה בתורה עצמה. וכל אחד מבין שכשהוא נתן להם שליטה בתורה, הוא גם נותן להם שליטה במציאות. זה מה שקרה במתן תורה. לא ששכפלו עוד עותק, הם כתבו עוד ספר תורה אחד. כתבו אחד, אפשר לכתוב מיליון. לא זה העניין. השאלה היא מי הבעלים על התורה. מי מכריע את התורה, ומי מכריע את המציאות כתוצאה מהתורה. כולנו הרי מכירים את הסיפור המדהים, גמרא ראש השונה, ובעוד מקומות. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. איזה גמרא נפלאה על העוצמה שנתן הקדוש ברוך הוא בידי חז"ל. לקבוע את המציאות ממש, לקבוע את הזמן על ידי התורה. הגמרא מספרת שנפל מחלוקת, נפלה מחלוקת בערב ראש חודש תשרי. מתי ראש חודש? וזאת מחלוקת שנפקמינה עצומה, זה לא ראש חודש טבת. שבסדר, תעשה ראש חודש היום, תעשה ראש חודש מחר. זאת שאלה מתי יום הכיפורים. אי אפשר שחלק מעם ישראל יעשו יום הכיפורים אחרי 9 ימים, וחלק יעשו אחרי 10 ימים. נתת את התורה לכיתות. ורבן גמליאל קיבל את העדים וקידש את ראש חודש. ורבי ישוע חלק עליו וטען שהם משקרים, וראש חודש יהיה רק מחר. ביום ה-31. ויצא שלחשבונו של רבי יהושע צריכים לקיים את יום כיפור יום יותר מאוחר. ואילו ביומו של רבן גמליאל מותר לאכול ולשתות ולחלל את היום. גילה רבן גמליאל תוקף גדול ומנהיגות גדולה. וציווה את רבי יהושע, גוזרני עליך, שתבוא אצלי במקלי ובמקלך ובמעותיך, ביום הכיפורים שחל לפי חשבונך. רבי יהושע התבלבל. שבת שבתון, היום החמור ביותר בשנה, איך נקיים אותו יום קודם? זה לא בעשירי לחודש, זה בתשיעי לחודש. איך נקיים אותו יום קודם לפי חשבונו? הלך אצל חבריו, הלך אצל רבי עקיבא, אמרו לו, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. לא כתוב תקראו אותם, אלא תקראו אתם אפילו שוגגים. מה הפשט? שעם ישראל קובע את הזמן, הפירוש הוא שעם ישראל קובע לקדוש ברוך הוא, מתי הוא יפתח ספרים. מתי יהיה יום הדין? מתי יהיה גמר חיתום דין? מתי יהיה יום הדין של הפירות, ומתי יהיה יום הדין של התבועה, וכל ימי הדין במשך השנה. על זה המלאכים התרכזו. לא שקיבלנו עותק, לא הייתה עינם צרה חס ושלום. המלאכים התרכזו איך קיבלנו שליטה בתורה עצמה, ובמילא במציאות, ובמילא גם שליטה עליהם עצמם. כי איך שאומר המדרש, שאומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו נרד ונראה מתי הם קידשו את החודש. בואו נרד ונשמע מתי ראש השנה, במילא מתי יום הדין, מתי יום הכיפורים, מתי חג הסוכות, ומתי כל הימים האחרים. לכן הקטרוג התעורר רק במתן תורה. כי אברהם אבינו רק למד תורה, אבל לא קיבל תורה. נויסן התוירו, זה לא היה לאברהם אבינו. אברהם אבינו למד תורה בתור חומרה אישית, בתור זהירות אישית, אבל זה היה בתור סטודנט. בתור סטודנט חופשי שלומד ספרים, שמקבל על עצמו מעצמו, קורא דבר יפה, מקבל על עצמו לקיים אותו. התורה לא נהייתה שלו, ובתורתו יהגה שהתורה תהפוך להיות שלו, זה פלא של מתן תורה. קדוש ברוך הוא נותן ליהודים את התורה שלו ברמה כזו, שכביכול משפיעה על ההנהגה שלו עצמו. שיא השליטה של יהודים בתורה, מגיע הרי בסיפור המפורסם של תנורו של אחנאי. קם רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, כמה רבי אליעזר הגדול קשור לחג מתן תורתנו. ורבי אליעזר בן הורקנוס מחולל ניסים שמוכיחים שהקדוש ברוך הוא איתו. שבישיבה של מעלה מסכימים עם הדעה שלו, ולא עם דעתו של רבי יהושע. ידוע שהוא מחולל ניסים שמוכיחים גם את הרמה הרוחנית שלו, שהיא הרבה יותר גבוהה מהרמה הרוחנית של שאר החכמים. עמת המים, עץ החרובים מוכיח את הסקפנות שלו. הקירות שנטו פנימה הוכיחו את ההתמדה שלו. כל אחד מהניסים הוכיח שהרמה הרוחנית שלו, שהיכולת שלו להגיע, לכוון לעמדת בדין של מעלה, היא גבוהה שלא בערך מרבי יהושע ויתר חבריו. עד שיצא בת קול שהצדיקה את רבי יהושע. סליחה, שהצדיקה את רבי אליעזר כמובן. אבל קם רבי יהושע ואמר, אין מתחשבים בבת קול. אחרי רבים להטות, אנחנו הרבים. באותה שעה חייך קודש בריחו ואמר, ניצחוני בניי ניצחוני. נתן הקדוש ברוך הוא לחכמים את השליטה בתורה עצמה. למה? הרעיון הזה מובן ביותר לפי מה שדיברנו בפרק ה' בספר התניא. אדמור הזקן מדבר שם על רמה חדשה במיילה של תורה. מה המעלה של תורה על מצוות? למה לא מבטלים תורה בשביל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים? הרי תורה היא בסך הכל עוד מצווה בין תרי"ג המצוות. מה הופך אותה ליותר חשובה ותלמוד תורה כנגד כולם? אומר האדמור הזקן, כי תורה יוצרת אדם. מצוות לא יוצרים אדם. מצוות הן עקיפות, מצוות הן חיצוניות. יכול אדם להניח תפילין ולחשוב על משהו אחר, חלילה, אבל זאת המציאות. יכול אדם לתת צדקה ולחשוב על משהו אחר, כי תפילין מקיימים על היד, לא בתוך היד. תורה נועדה לפעול ביטול, לפעול עבדות, לפעול צייטנות. אבל צייטנות זה תמיד מעבר לאדם, זה מעל האדם. סליחה, מצוות נועדו לפעול, כמובן, מצוות נועדו לפעול ביטול וצייטנות. תורה נועדה לפעול זיכוך. תורה משנה את האדם. כשאדם לומד, איפה התורה יושבת? במנוע שלו, בפיקוד שלו, בקונטרול שלו. תורה יושבת במוח, תורה יושבת במחשבה, תורה יושבת על הסדר עדיפויות שלו. לא יכול אדם ללמוד תורה ולחשוב על משהו אחר, הוא פשוט לא לומד. אבל אם הוא לומד, הוא חייב להיות שם. במילא כשיהודי לומד תורה, זה לא הוא והתורה שתי מציאויות. הוא נהיה עם הקדוש ברוך הוא כדבר אחד. במילא הוא מקבל שליטה במציאות עצמה. דעת תורה פירושה לפי הסיפור של אדמור הזקן. יש פה יהודי שהוא תורה. הוא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מנמל חי רבנן, הוא נהיה מלך. הוא נהיה אדם ששולט במציאות מכוח השליטה שלו בתורה. ובמילא הוא יכול לשנות את המציאות לפי דעתו, והקדוש ברוך הוא כבר מקבל את דעתו. זה נותן פשט חדש בשאלה, למה יהודים הולכים לרב? למה יהודים הולכים לחכם? למה יהודים מתייעצים איתו? זה לא סתם עניין חיצוני, עניין כללי. לחכם יש אפשרות להכריע את המציאות, לקבוע את המציאות, להחליט אם מתייעצים על שידוך והוא נותן ברכה, יש פה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, שהקדוש ברוך הוא יקבל את ההכרעה שלו. אחד הסיפורים היפים שממחישים את זה מאוד, יש בארץ יהודי שקוראים אותו ראובן ריבלין, מכירים את השם, היה נשיא המדינה הרבה שנים. ראובן ריבלין הוא, כמו שהוא נוהג לומר על עצמו, הוא עשה שלום בין החסידים למסנגדים. הוא עשה שלום בין החסידים לבין הליטאים. כי הוא נכד גם של חסידים וגם של יהודים שלא היו חסידים. הוא נכד של רב שלמה זלמן ריבלין, שהיה תלמיד של אגרו, ושהנכדים שלו עלו ארצה, התחילו את העליות פה. אבל רב שלמה זלמן ריבלין היה עוד נכד, שקראו לו אליהו יוסף ריבלין. אליהו יוסף ריבלין, החסיד גדול, שעלה ארצה בסוף ימיו. ויש עליו סיפור מאוד מאוד יפה, סיפור מיוחד במינו, על הכוח של חכומים. מסופר שהוא סבל ממחלת ריאות. מחלת ריאות מאוד חמורה, והוא לא ידע, הרופאים אמרו שהוא לא יכול לחיות הרבה זמן עם המחלה הזו, והוא לא ידע מה לעשות. הוא ניגש לאדמור הצמח צדק, הנכד של בעל התניא, ושאל מה עליו לעשות עם המחלה הזו. האם יש לו איזושהי תרופה, הרופאים מפחידים אותו, שיש לו כמה חודשים לחיות. צמח צדק אמר לו שיעלה לצפת. שיארוז את המטלטלים, יעלה ארצה ויגור בצפת. טוב, כמובן לא שאל שאלות, אמרו לו והוא נסע. והתברר שהנבואות של הרופאים, נבואה רעה לא צריכה להתממש, לא חייבת להתממש, והוא חי ועריך ימים. אחרי שנים הוא פגש את אדמור הצמח צדק. הוא היה עוד פעם ברוסיה, והוא פגש את אדמור הצמח צדק. והוא שאל, מה סוד הסגולה הזו? האם זה פשוט האוויר של צפת? ככה הוא חשב לתומו. אתה סובל ממחלת ריאות, האוויר של צפת. הסביר לו הצמח צדק הסבר אחר לגמרי. הוא אמר לו, המחלה שיש לך, מחלת הריאות הזו, יש אותה גם בבהמה. ויש מחלוקת בין הרמולה לבסי יוסף, האם הבהמה הזו יטרפה? האם היא יכולה לחיות עם הנקב הזה בריאה, עם הפגם הזה בריאה, האם היא יכולה לחיות איתו 12 חודש או לא? הרמוקות פוסק שהיא יטרפה. היא לא יכולה לחיות 12 חודש עם הנקב הזה. והבית יוסף פוסק שהיא כן יכולה לחיות. בחוץ לאורץ, במדינות האשכנז, הפוסק הוא הרמו. במילא לפי הפסיקה של הרמו בשמיים, זמנך קצוב, הרופאים צודקים. אתה לא יכול לחיות 12 חודש. בארץ ישראל, מרא דהרא דארץ ישראל, זה מרן המחבר. במילא שלחתי אותך לגור שם, שתהיה תחת הפסיקה של הבית יוסף. וזה פוסק בשמיים שהנקב הזה הוא לא טרפה. שעם הנקב הזה אפשר לחיות יותר מ-12 חודש. ראיתי פעם ברמב"ן שהיסוד הזה מפורש בתורה עצמה, בצורה המיוחדת ביותר. כשאנחנו לומדים פרשת קורח, יש שם שאלה גדולה. לכאורה קורח צודק. משה רבנו לא מתייעץ עם הקדוש ברוך. קורח מאשים אותו. חס ושלום שמשה בדאי. מה זה שמשה בדאי? שהוא אומר דברים בשם השכינה. הוא אומר דברים בשם הקדוש ברוך הוא. מספר לנו סיפורים. הוא המנהיג, אחיו המנהיג, הבנים של אחיו המנהיגים, האחיינים של אחיו, כולם, כולם. וקורח שואל, מאיכן דנתונים? מאיכן לקחתם את כל זה? כל יום אתה בא עם מצווה חדשה. יום אחד עם הפרשת חלב, יום אחד ראשית הגז, ויום אחד ציצית, ויום אחד תפילין. בא קורח וטען, פה באו שני אחים, השתלטו לנו על החיים. מספרים לנו סיפורים. למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו? למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו? מה הוא מדבר רק איתכם? ולכאורה, מהלך הפרשה מוכיח שקורח צודק. מוישה רבינו לא פונה לקדוש ברוך הוא לבקש עזרה. והוא לא פונה לקדוש ברוך הוא להתייעץ מה לעשות. הוא פועל מעצמו. פלא פלאות. הוא מציע את מבחן המחתות. הוא פונה לדתן ואבירם. הוא מנסה לפשר. והוא מדבר בשם הקדוש ברוך הוא. בוקר ויודע השם את אשר לו. סליחה, פנית לקדוש ברוך הוא לשאול אותו אם הוא איתך? פנית לקדוש ברוך הוא לשאול אם הוא מתכוון לשתף איתך פעולה במבחן המחתות? לכאורה ההתנהגות של מוישה רבינו היא עצמה הקושייה הכי גדולה של קורח. נסתכל בפרשת קורח, התחלנו בספר במדבר, נגיע לשם עוד כמה שבועות. הקדוש ברוך הוא לא מתערב עד למחרת בבוקר שקורה מבחן המחתות, והוא שולח את משה ואהרון, העלו מתוך העדה, לכו תעמדו ליד משכן דתן ואבירם, כי האדמה הולכת להיפתח. עד למחרת בבוקר, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מדבר. ומה היה אתמול? מוישה. מספר סיפורים, קובע תנאים, מציב תנאים, הכל בשם השכינה בעצמה. איך? אומר הרמב"ן, זאת התשובה שמוישה עונה לקורח. אתה אומר שאני גוזר? אתה צודק. צדי גוזר בקדוש ברוך הוא מקיים. מוישה לא בורח, לא מתחמק. הוא לא אומר מה פתאום, כל מה שאני אומר בא מלמעלה. להפך, הוא אומר לו, יש דבר כזה, שצדיק יכול לגזור, והקדוש ברוך הוא כביכול ילך אחריו. ומה הראיה? הנה ההתנהלות הזו עצמה. אומר מוישה לקורח, הנה תראה, אני אציע מבחן בשם הקדוש ברוך הוא, ואתה תראה שהקדוש ברוך הוא כביכול יחתום על הצ'ק שאני כתבתי בשמו. זה הפשט. התורה ניתנה בארץ, היא לא שוכפלה מהשמיים לארץ. היא ניתנה לארץ. למי היא ניתנה? ליהודים כאלה שהם עצמם התורה. שהתורה והם זה מציאות אחת. התורה והם, מה שהם אומרים, מה שהם מדברים, זה כבר ראייה של תורה, זה כבר מחשבה של תורה. במילא יש לזה כוח ותוקף של תורה, לעצב את המציאות עצמה ולשנות אותה. מכאן, אחד הדברים שהרב דיבר עליהם, בעיקר בתקופה האחרונה, זה הנושא הזה של עשה לך רב. עשה לך רב. שיהיה לי יהודי רב, אפילו בעניינים הפרטיים, אפילו בעניינים הפשוטים. רב דיבר, שעושים שידוך, לשאול שלושה רבנים. מקבלים החלטה בחיים, לשאול רב. אפילו בעניינים גשמיים. אני עכשיו נזכר, שראיתי פעם מאירי מופלא, שמביא לזה מקור מהמשנה. מקור. חושבים שזה המצאה של חסידים, או המצאה של יהודים לומדי תורה. מביא לזה מקום מפורש מהמשנה. אנחנו בסוף ימי העומר, סיימנו אתמול ללמוד את הפרק השישי בפרקי אבות. יש יהודים שממשיכים כל הקיץ. אבל על כל פנים, אתמול למדנו את הפרק השישי באבות. בואו נחזור לפרק הראשון באבות. עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. אחר כך יש עוד משנה. עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר ומדות. למה פעמיים עשה לך רב? רבי יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, עצה אחת. אחר כך נאמר, עשה לך רב והסתלק מן הספק. למה פעמיים עשה לך רב? זה הרי אותו ציווי, אותה מצווה, זה כבר נאמר. אומר המאירי פירוש מיוחד במינו. הרב השני זה רב הלכתי. עשה לך רב והסתלק מן הספק, ברור שיהודי צריך רב. אחרת הוא ירבה לעשר ומדות. אחרת הוא יעשר מהעומד, הוא יעשר בעומדן, הוא יעשה טעויות. אתה לא יכול להיות הרב של עצמך, אתה לא יכול לפסוק הלכה בשבת ואישות. אתה צריך רב שיפסוק לך. זה ברור, זה לא חידוש. ככל אשר יורוך. העשה לך רב הראשון, זה עשה לכוריו שהוא כמו חבר, שמתייעצים איתו על אותם עניינים שמתייעצים עם חבר. על ענייני החיים, על ענייני הקיום, על מה אתה מדבר עם חבר? עם חבר אתה מדבר בענייני עבודת השם, לא בענייני הלכה. אתה מדבר בענייני עבודת השם. אתה מדבר בענייני השקפה, ומדבר גם, מתייעץ על החיים, עם ידיד מבין. איפה להשקיע את הכסף, איפה לקנות בית, מה הוא אומר על השידוך הזה, חבר טוב זה חבר שאפשר לפתוח לפניו פצעי הלב. רבי ישוע בן פרחיה מדבר על חבר כזה, והווה דן את כל האדם לקו זכות. מדבר על חבר בענייני עולם. והוא גם מדבר על רב בענייני עולם. עשה לך רב. אגב, אנחנו כבר רואים מקור לזה אצל שאול. על מה הוא הולך לשאול את שמואל? שמואל הנביא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. על מה הוא הולך לשאול את הנביא? לא על אצילות, לא על סדר השתלשלות ועל עולם האצילות. ולא על שבת וכשרות. על מה הוא שואל אותו? איפה האתונות? שמואל נמצא במצוקה, הוא פוחד מאבא שלו. לחזור הביתה בלי אתונות. הוא הולך אצל הרועה. להטריח את הרועה בענייני עולם, בעניינים פשוטים ממש. זאת אומרת שמאז ומתמיד היה בעם ישראל. את המושג הזה, שפונים אל רב, פונים אל דמות רוחנית, גם בעניינים גשמיים. כי אצל יהודי גשמיות ורוחניות דבר אחד, והכוח ניתן למי שמחזיק בתורה, שהיא הדפטראות והפנקסאות, שממנה כתב הקדוש ברוך הוא את עולמו. היא הקוד תוכנה שבו כתב הקדוש ברוך הוא את העולם, בו כתב הקדוש ברוך הוא את המציאות. אני אסיים בסיפור מיוחד במינו. שמעתי באוזניי מבעל המעשה. יהודי אציל, יהודי מרשים, יהודי מיוחד במינו, יהודי שלא שייך לגוזמה. והוא סיפר סיפור כביר. מה הכוח של גדול בישראל לעצב מציאות, לקבוע מציאות. הרב יעקב בידרמן, בנם של קדושים, משפחת בידרמן, בית ללוב, הוא השליח של חב"ד בווינה, באוסטריה. שליח ותיק, עשרות שנים, שליח של חב"ד בווינה באוסטריה, עשה והצליח, פעל גדולות ונצורות. רבים השיב מאבון, קירב רבים לאבים שבשמיים. ייתן לו הקדוש ברוך הוא, כה ייתן וכה יוסיף, אריכות ימים ושנים טובות. שמעתי ממנו פעם סיפור מופלא. היה לו חיידר קטן. כמה גנים קטנים עם חיידר קטן, שלמדו ילדים. ובאו הורים ורוצים לרשום את הילדים, ואין לו מקום. כבר יושבים על על המדרגות, כבר יושבים בחוץ על הדשא, אין לו מקום. עכשיו זה וינה. עם יהודים, הורים פחות דתיים שלא ישלחו אליו, זה לא שאם לא ישלחו לחבד, ישלחו לשס. ואם לא ישלחו לשס, ישלחו ללאיטרי. לא. זה יהודים שאם לא ישלחו אליו, חס ושלום יודע לאן ישלחו. וכל יום הוא קם פשוט שבור ורצוץ. איך אני אומר לא? לאמא שרוצה לרשום בן, לאמא שרוצה לרשום בת. אין לי מקום. אבל זה וינה, זה מקום מסודר. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. פעם הגיע לוינה, יהודי חשוב, שהוא מפורסם מאוד עד היום, רון לאודר. רון לאודר היה שגריר ארצות הברית בוינה. הוא מגיע כשגריר ארצות הברית, שגריר ארצות הברית באוסטריה, והוא גם בא ממשפחה עשירה מאוד, משפחת לאודר. ובידרמן נפגש איתו, וסיפר לו על המצוקה, על המצוקה החינוכית שהוא נמצא בה. לאודר הפתיע אותו, הוא אמר לו, תשמע, אני מוכן לבנות פה קמפוס לילדים מגיל אפס עד אוניברסיטה. אני מוכן לשים פה עשרות מיליוני דולרים, לבנות בניין שלא יהיה ילד, נער, בחור ובחורה יהודיים, שלא יהיה להם איפה לקבל חינוך יהודי. אבל בתנאי אחד, שהקמפוס יהיה במקום כזה, שלא יהיה אדם אחד שיבוא לוינה ולא יראה את הקמפוס. אני רוצה שהקמפוס יעמוד באמצע וינה, שיהיה כבוד לעם היהודי, שיהיה באמת מרכז, סנטר, שכל עמי הארץ ידעו כי שם השם נקרא עליך. נו, בידרמן מתחיל לחפש מקום, מתעניין בעירייה, מתעניין אצל בתווכים, אצל אנשים פרטיים. נהייתו, וינה עיר שבנויה מאות שנים, איפה תמצא קרקע לשטח, לבניין כזה, לעבור את כל האישורים של העירייה. אבל הוא לא רצה לאבד את לאודר, לאודר עוד עלול לתת הכסף חס ושלום לגופים אחרים יותר אורתודוקסיים או פחות אורתודוקסיים. אז הוא התחיל לעבוד. לקח את האדריכל הכי מפורסם באירופה, שיתחיל לתכנן משהו. מתפרסם בעיר, בעיתונות, שהאדריכל הגדול הזה מתכנן סנטר מיוחד לחינוך יהודי. יום אחד אותו אדריכל מקבל טלפון מפקיד בעירייה, שאומר, תשמע, האינטרסים של שנינו יכולים להיפגש. הוא מספר לו שעל יד אחד הפארקים הכי גדולים בוינה, יש שטח יהודי נטוש. שטח נטוש ששייך לקהילה היהודית. לפני המלחמה היה שם מעון בידוד לילדים חולי שחפת. והנאצים ימח שמם וזכרם, העלו את המקום באש על יושביו. ומאז המקום יותם. הקהילה לא רוצה לגעת בו. הקהילה לא רוצה להיזכר במקום הזה. העירייה לא יכולה לעשות איתו שום דבר, וזה מקום נטוש באמצע העיר. הוא אומר לאותו אדריכל, תיקחו את המקום, תבנו פה את הסנטר, גם אנחנו נהנה, גם אתם תהנו. האדריכל שאומר לבידרמן, אומר ללאודר, רקדו משמחה, יותר טוב מזה לא יכול להיות. ראש העיר הבטיח להם שזה יעבור במועצת העיר, מחלקת הנדסה, מחלקת תכנון, מהר מאוד נתחיל לעבוד. נו, בינתיים זה מתפרסם בעיר, שהולכים לאשר לחב"ד, הולכים לאשר ליהודים, סנטר ענק ל-3,000 תלמידים, מרכז לאודר לחינוך. מה? יחללו את הירוק, זה ליד פארק גדול, יבואו מכוניות, יבואו אוטובוסים, הילדים ירוצו שם, מתחילים לרמוז, שיש פה עניין של שוחד כבר, שיחדו את ראש העיר. ראש העיר ניבל, ניתק קשר, לא עונה טלפונים, גורנישט. בידרמן לא יודע מה לעשות. איזה מזל רע. יש תורם, יש שטח, יש צורך, והוא תקוע בגלל העיתונות. מה עושים? ואז הוא נזכר, שעם כל הלהט והעיסוק במשימה, הוא שכח את העיקר, צדי גויזר. הוא שכח לבקש ברכה. הוא שכח בכלל לכתוב מכתב לרבי על כל מה שהיה. זה כבר היה אחרי ג' תמוז, אחרי הסתלקות של הרבי, חצי שנה אחרי, והוא החליט שהוא יושב וכותב מכתב ושולח לאוהל הקדוש, לציון של הרבי בניו יורק. הוא עלה, הוא נכנס למשרד, סגר את הדלת, הוא לבש את הכובע ואת החליפה, חגר את הגרטל, נטל את הידיים, וישב וכתב מכתב כמה עמודים על כל הסיפור, על כל ההשתלשלות מההתחלה ועד הסוף, ושלח שיקראו בציון הקדוש. הוא עשה את תפקידו, הוא שלח את המכתב לשמיים. עכשיו צדי גויזר, עכשיו בכוח התורה, צריכים לשנות את המציאות. אחרי כמה חודשים, אחרי כמה שבועות זה היה, הוא מקבל טלפון מיהודי, הוא אמר את שמו, אינני זוכר כרגע את השם. יהודי שמתעסק שם עם ארגונים נגד אנטישמיות, עם פעילות נגד אנטישמיות, והיהודי הזה אומר לו, יש גוי חשוב שרוצה לפגוש אותך. נכנס אליו למשרד, אחד האנשים הכי חשובים באוסטריה. גוי שהוא המול של העיתון הנפוץ באוסטריה. 50% מאזרחי אוסטריה קוראים אותו כל בוקר עם הקפה. הגוי הזה מתחיל לדבר דיבורים שנשמעים כמו סיפורי הבעל שם טוב. הוא אומר, תראה, אני כבר עברתי את גיל 80, אני כבר אדם מבוגר, לא יודע עוד כמה שנים יש לי בעולם, אבל יש לי קטם, קופה של שרצים תלויה מאחוריי. יש קטם מאחורי גבי, שאני לא יכול לעזוב את העולם כשהוא רובץ עליי, כשהוא מעיק עליי. לפני 50 שנה, אבא עוד ניהל פה את העיתון הגדול, אני רק התחלתי את העבודה, רק עזרתי לו. והנאצים הגיעו פה. רצינו להתחנף למושל החדש, למלך החדש. ובעיתון שלנו הפצנו עלילות אנטישמיות כנגד היהודים. אחר כך הגיע ליל הבדולח. הגיעו כל הצרות, הגיע אנשלוס, הגיע השריפות והבזיזות והרציחות והאקציות. ועד היום אני מרגיש מוכתם מהעובדה ששיתפנו פעולה עם הצורר הנאצי בעלילות דם אנטישמיות שלא היו ולא נבראו. אני לא רוצה ללכת מהעולם בצורה כזו. איך אני יכול לתקן את זה? בידרמן יבל היה עמום, הוא לא ידע מה לענות. הוא לא כומר, הוא לא רגיל לשמוע וידועים של אנשים. לתת לאנשים מכילה. מה הוא אמור לענות? זה בכלל גוי. אז הוא ככה ענה תשובה בשליפה. הוא אמר, תראה, בארץ יהודים נלחמים על נפשם. זה היה אז השנים של הפיגועים הגדולים. אמצע שנות ה-90, הפיגועים, אוטובוסים התפוצצו. אתם מגינים על המחבלים, תוקפים את הקורבן. קצת תהיו יותר מאוזנים. הגוי שמע את זה. אחרי כמה שבועות הוא חוזר ואומר לרב בידרמן, זה לא זה, סיזנישדוס. אני צריך להיות משהו ששייך אליי, שנוגע לעולם שלי. פה קלקלנו, פה צריכים לתקן. הרב בידרמן שומע פתאום את המילים האלה, ונכנס לו לראש הקודש ברוך הוא, פתח לו את השמיים, שהקודש ברוך הוא נתן לו סולם. הרב בידרמן אומר לו, תשמע, יש פה שטח ששייך לקהילה היהודית, שהנאצים ממח שימם שרפו בו ילדים יהודים חולי שחפת, והיום רוצים לבנות שם, מוסד לילדים יהודים שיזכרו מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. ובגללך ובגלל החברים שלך אי אפשר לקבל את השטח. כי אתם צועקים שזה ירוק, שזה עצים ופרחים, זה יותר חשוב מילדים. הוא לא סיים את המשפט. אותו מול יצא מהחדר בסערה. למחרת הרב בידרמן יוצא החוצה לתפילה. הוא רואה בחוץ את העיתונים על הדוכנים, הכותרת הראשית. עצים יותר חשובים מילדים? ככה יום אחרי יום, הכותרת הזו, עיתונות כשרוצה לייצר סנסציה, לייצר סדר יום, יודעת. יום אחרי יום הוא מצליף בעירייה בראש העיר. איך אתם גוזלים מהיהודים את כבשת הרש? באספה שהייתה במועצת העיר לאשר את העברת המבנה, אפילו הירוקים תמכו בהחלטה הזו. והיום במרכז וינה, כל אחד שמגיע, יש את מרכז קמפוס לאודר לחינוך, מקום שמתחנכים בו 3,000 ילדים, מגיל אפס עד גיל אוניברסיטה. יהודים ששם בונים את החיים, שם בונים את ביתם, שם מקבלים את התורה כל יום מחדש. למה? כי צדיק גוזר בקודש ברוך הוא מקיים. שנקבל את התורה בשמחה, נקבל את התורה בפנימיות, והכי חשוב, שהתורה לא תישאר למעלה. שהיא תהפוך להיות חלק מאיתנו, ובתורתו יהגה שהיא תהיה שלנו, כמו שמאחלים בפנימיות שהיא תשנה אותנו.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.